שיש מצווה של חכמים שתקנו נטילת ידיים, והרקע למצווה הוא שבעצם חכמים גזרו טומאה על הידיים, אבל טומאה חלשה במדרגת שני לטומאה, והם ציוו את האדם לתאר את ידיו באופן של רחיצת ידיים לפני מעשים מסוימים, ולפי הרמב״ם לפני שני מעשים, אחד לפני אכילה, שתיים לפני תפילה, תפילה וקריאת שמע. ולכן לשיטת הרמב״ם אין מושג שנקרא נטילת ידיים בבוקר, אין חיה כזאת. פשוט בבוקר אדם הולך להתפלל. אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? הולך להתפלל. סתום ולא. אומר בוקר טוב לריבונו של עולם. לא אומרים בוקר טוב למישהו אחר. ושרים בוקר טוב לריבונו של עולם. האם עכשיו אתה רואה את אבא שלך? ולידו את חבר שלך. אחרי שלא ראית את שניהם הרבה זמן. אתה פונה לחבר ואומר לו שלום, מה שלומך? אחר כך אומר לאבא, אבא, מה נשמע אבא? אבא, אז זה חלילה. זה לא יפה. נכון? פה כל אתה בא לאבא, אומר לו שלום אבא. ואז אתה בא לחבר, אומר שלום ידיד. אותו דבר, בבוקר אתה קם. ואתה הולך להתפלל תפילת שחרית. בוקר טוב ריבונו של עולם. וכיוון שכך, אז אתה קודם כל נוטל ידיים. אבל זה לא בגלל הבוקר, זה בגלל תפילת שחרית. וגם יעשה את אותו דבר יעשה הרבה לפני תפילת מנחה. אותו דבר יעשה תפילת ערבית. וכולם מברך על נטילת ידיים. שיטת הרמב״ם היפהפייה לא התקבלה להלכה בעם ישראל. קורה. יכול להיות שביום מיני ימים יחזרו אליה.
איך זה מתקבל להלכה? אם אנשים באמת עושים את זה, או אם זה
רוב? יש כמה דרכים. דרך אחת זה שנחלקו על הפוסקים. אז זה מחלוקת. זה אחרי התלמוד. אין הכרעה ברורה. אין כללים. בתלמוד יש כללים. כמי הלכה. נגמר התלמוד. זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין דעמי, הרשב"א. אוקיי. רמב״ם רשב"א. תחרות. מכה פה, מכה שם. לא מכה שלילית. ובסוף, מישהו בא, בשפה ואמר, א', ב', ג', ד', פוסקים כמו הרשב"א ולא כמו הרמב״ם. אז נכריע. עשו את זה פוסקים שונים. זה דרך אחת. דרך שנייה זה שעם ישראל עושה משהו. לראות את הזמן אמור, עם ישראל פסק כמו איקס.
מנהג ישראל
שופט בית דין? כן, כבר זה לא מנהג. כן, אפשר לקרוא את זה. זאת אומרת, זה הופך להיות, זה ככה עם ישראל נוהג. זהו. יש כל מיני הלכות כאלה. עניינים שונים ומשונים. ולפעמים אין הכרעה. למשל. למשל. בהלכות שבת יש... בסופו של דבר, רבי יוסף קארו פוסק שדבר רותח שהתקרר מעט שייך בבישול, והרמה הוא פוסק, דבר רותח שהתקרר מעט לא שייך בבישול. סתם דוגמא. בסוף זה נשאר מחלוקת. ואז נהיו בזה, יש כאלה שהולכים כמו השולחן ערוך, ויש כאלה שהולכים כמו רבי משה ישראל. משום מה קוראים לאלה ספרדים ואלה אשכנזים. אין כל כך קשר. יש קצת קשר. בסדר? בסדר? לצעוד. בסוף, החיים של עם ישראל זאת התורה. החיים של עם ישראל מורכב מהגדולים שלהם וגם מהעמך. ובכן, מהי השיטה האחרת? השיטה האחרת היא לא שיטת הרמב״ם, אלא היא שיטת, אפשר לחלק את זה לכמה שיטות. יש שיטה של הראש. למשל, הראש אומר, דומה לרמב״ם, אבל לא כמו הרמב״ם. הראש אומר, תראה, הרמב״ם, אתה טועה. אנחנו לא מסכימים איתך. לא צריך את הידיים לתפילה באשר היא. הקריאות שבלילה, איך ישנו פעם? הרי לכם יש פיג'אמה. כביכול. פעם היה דבר כזה פיג'אמה, ממש, סודרת. אנשים לבשו בגד לילה. מושג שנקרא פיג'אמה עיראקית. צורת פסים. נראה כמו אסיר במחנה. אני רוצה להגיד מאיפה. מכירים את הפיג'אמות האלה? זה אולי העצה של הסבא, רבא שלכם. בקושי אצל הסבא. אחר כך היה את הבגד הזה של את דרנינג. ומאז שהציעו בוקסרים, אחרי בכלל מכירים דבר כזה פיג'אמה, שפשוט שני בוקסר. נכון? טוב, מי? מה איתך? לא משנה. אבל בעצם החבר'ה שהם חוזרים לבוקסר, הם בעצם חוזרים אל המקור האורגינלי. כי מה המקור האורגינלי? ככה זה מופיע בתלמוד, ככה זה מופיע בתלמוד, אתה רואה את זה. היו פושטים את הבגד, כתוב בהלוכה, לפשוט את הבגד מתחת לכסות הלילה. כסות הלילה זה בעצם לא פיג'אמה, אלא שמיכה. ובתוך השמיכה ישנים ערומים. היינו פרק 60, מסכת ברכות.
בתלמוד.
מה? נכון, היה בגד ליום. בגד זה בגד ליום. כסות יום זה בגד. וכסות לילה זה שמיכה. אז תבינו את התורה, שהתורה אומרת שאם אתה לוקח כפיקדון, כמשכון, את סלמת לילה, זה לא שמלה, זה לא פיג'אמה. במה ישכב, היה כי יצעק אליי. אתם מסוגלים לישון בלי מצעים? יש אחד שהכי חשוב לו קרית. יש אחד שהכי חשוב לו שמיכה, להתחבק עם משהו, כמו דובי. אבל אנשים חייבים לישון עם משהו. קשה, איך אנשים שהם סביבתים כאלה, אנשי שטח, נפלים על הרצפה, יכולים לישון. ואם אדם לא ישן, אין לו יום, אין לו לילה, וגם אין לו יום אחרי זה. במה ישכב? אל תחשבו עכשיו במה ישכב, שאין לו פיג'אמה עם תמונה של... לא, מה בזה מדובר? בסדר? אז אומר הראש, היות שבלילה אדם נמצא ערום. וכיוון שהוא נמצא ערום, אז הוא נוגע בכל מיני מקומות מוצנעים שבגופו. ותזכרו שלא לכל אחד יש מקלחת, ומתקלחים פעם, פעמיים או שלוש ביום. בית מרחץ, לכבוד שבת, כל השבוע לא מתקלחים. בסדר? אז, כשאתה קם בבוקר, אתה חייב לתאר את ידיך, לנקות אותה, לקראת התפילה. אבל תפילת מנחה, תפילת ערבית, זה לא ככה, כי אתה לא בא מתוך שינה ערום. זה אומר הראש. זאת אומרת, הוא כאילו פתר את הבעיה שזה בשחרית ערבית חברית, ומצד אחד זה כמו הרמב"ם, זה הכנה לתפילה. מצד שני, לא כמו הרמב"ם, שהוא רואה בזה תקנה, לכתחילאית, כמו לאכול. ויש את ה... לפי הראש זה יכול לתפוס, בעיקרון. א', אתה אומר, יש אנשים, אני אישית לא. זה לא... לא עושים את זה בתורת איזה מצווה. מישהו מתקלח בבוקר, זה מי שמתאים לו. כן, אז באמת, לכאורה, לפי הראש, היינו יכולים להגיד שהנה, התקלחתי. היינו יכולים להגיד שלא צריך את הידיים. אבל הראש לא אומר את זה, כי רק יש דין, נותנים ידיים. הוא שואל מה הרקע של הדין הזה. אז גם זה לא בדיוק שם מסדר לך, אתה לא עכשיו בגלל הסברה שלך משנה את הדין. תקנו, תקנו שזה טבוע. אולי לא התקלחת טוב. תקנו שזה לא מוחץ ידיים שלו. הרשב"א אומר הדבר מפורסם. הוא אומר, זה לא בגלל ההכנה לתפילה. בגלל שאתה לכלכת, ידיך נתלכלכו במקומות המוצנעים. בגלל שאדם קם בבוקר כבריאה חדשה. כי אחרי שהוא ישן בלילה, אז הוא כאילו נולד מחדש. כמו שאומר המשורר אהוד מנור, להיוולד כל בוקר מחדש. יש כזה שיר, שיר אותו. ללכת שבי אחר. זה הפזמון. הבית מתחיל. להיוולד כל בוקר מחדש. בסדר? אתה נולד מחדש. אתה קם לתחייה. וכתה כבריאה חדשה. ואז הוא מסביר הרשב"א. הוא כמו כהן שנכנס מחדש לעבודת המקדש בכל בוקר. הוא רוחץ ידיו. ככה אתה ככהן שבא לעולמו של הקדוש ברוך הוא לעבוד את עבודת השם. אתה נכנס למקדש, המקדש זה הבריאה, זה מקדש, זה הבית של השם. אתה בא לעבוד את השם. אתה ככהן נכנס מחדש לתוך ביתו של השם, הוא מקדש את ידיו. אז אצל הרשב"א זה מעניין. זה לא קשור לתפילה, אולי קצת, זה קשור לעצם הבוקר. עכשיו... זה מה שהסברתי עכשיו, שזה כאילו כהן. הדימוי שלו זה כהן שנכנס לעבודת המקדש. הוא בא מחדש לעבודת המקדש, כשאתה בריאה חדשה זה כאילו של... נגיד שאני... אתה... הקדוש ברוך הוא בא לבן אדם, אומר לו שלום עליך, באת לביתי, מה זה ביתך, מה זה ביתו של השם? הבריאה כולה. זה הכוונה של הרשב"א. באת לביתו של השם, שיהיה בריאה כולה. תפקידך לעבוד. אצל הכהן זה כאילו במיניאטורה. הכהן נכנס לעבודת המקדש. אבל מבחינת המציאות הרוחנית הכללית, העולם הוא עולמו של השם. העולם הוא מקדשו של השם. תפקידנו הוא לעבוד את השם. ולכן כשאנחנו קוראים בבוקר, הרי מתנו בלילה. אנחנו קוראים בבוקר, אנחנו כביכול בריאות חדשות. אז הקדוש ברוך הוא עומד בפתח, הוא אומר שלום, באתם לביתי, מאיפה באתם? מה תוהו ומן השאול. ועכשיו כשאתם נכנסים לפה, אתם נכנסים לעבוד אותי, אתם כמו כהנים שעליהם נאמר, רחץ וניקיון כפיי, והסובבה אל מזבחך השם. הרשב"א כבר מקרב אותנו אל הפן הנסתר. מה הפן הנסתר? וזה יענה גם לשאלה שלך, למה הראש לא מבטל את נטילת דם, גם למי שמתקלח עם סבון איכותי, שמפו לגבר, גם הוא מתקלח עם השמפו והסבון הכי טוב, לא יבטל לראש את נטילת הידיים. מדוע? אומרת הגמרא במסכת שבת, וזה עכשיו דבר שהוא לא ברור של ההלכה. למשל הרמב"ם בכלל מביא את זה, כי דרכו של הרמב"ם לא להביא דברים של שדים ורוחות ומזיקים, כי הרמב"ם סובר שזה אגדתא וזה לא הלכה. אבל כן, מה אומרת האגדתא? אומרת הגמרא במסכת שבת, רוח רעה שורה לאדם הלילה. באמת זה גם הגמרא וגם הזוהר. וכאשר האדם מתעורר בבוקר, מסתלק את הרוח הרעה. אבל מה? היא שורה רק על קצה הגוף. איפה? אצבעות הידיים. רוח רעה. וכדי להסיר את זה, הוא צריך ליטול ידיו. ולא סתם את תליית ידיים, אלא הוא צריך ליטול את ידיו 6 פעמים. ולסירוגין. כל הסיפור הזה הגיע מפה. לא מהשלב הבסיסי של ההלכה. השלב הבסיסי של ההלכה, אמרתי לכם כבר, אתה יכול לשפוך שפיכה אחת של רביעית מים על שתי הידיים, אם מישהו יעשה לך את זה. וזה באותו רגע אתה טהור. זה היה נטילת דם מקורית הלכתית. אתה לא יכול לשפוך על שתי הידיים ואת אחת, אז ליד זאת רביעית וליד זאת רביעית. זהו. אבל בא הצד המסתורי של ההלכה, ואמר, יש פה עוד איזה משהו. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. תראו שההלכה לא הצליחה להסביר לי עד הסוף מדוע יש נטילת ידיים. בבוקר. כשראינו את הרמב״ם, ראינו שהרשב"א והראש מתעמתים עם דברי הרמב״ם, לא ברור להם. זה בדיוק קלאסיק. כנראה יש פה משהו שהוא לא מוסבר לגמרי בהלכה. איפה הוא נמצא? בפנימיות. עוד לא הזמרת פנימיות, רק אמרנו אותה. אמרנו שכתוב בקבולה, בזוהר, בדברי הקבלה של הגמרא, שזה אגדתא, מסכת שבת, שיש איזה רוח רעה, רוח רעה, זה פחד, ששורה על הידיים של האדם בבוקר, הוא חייב להסיר אותם על ידי שפיכת מים לסירוגין. ג' פעמים, שזה גם דבר של... אחר דורש דבר כזה. מי, היי, מה זה הדבר המסתור הזה? ברגע שהגענו לזה, אנחנו עכשיו פתוחים לבוא אל השורש הפנימי של הדברים. אני אסכם עליכם בדברי, אנחנו נלמד זה בשני שלבים. השלב הראשון בדברי המערב, השלב השני בדברי הארי הקדוש. יש לנו רק 5 דקות. אז השלב הראשון, כשנביא דברי המערב, אגיד לכם אותם קודם בעל פה, אחר כך אני אגיד לכם אותם בתוך קריאה בדברי המערב שצילמתי לכם. קודם כל נגיד בעל פה. אומר המערב, יש באדם 3 חלקים. לא חלוקה שאתם מכירים, חלוקה חדשה. אחד, החללים הפנימיים שיש בתוך גופנו. לדוגמה, אם אני עכשיו פותח את הפה, הפנים של הפה. פנים של הפה זה חלק אחד. דבר שני, החיצוני שמתחיל מהראש, החיצוני. דבר שלישי, הידיים. הגישה, למה הידיים? כי דבר מאוד מעניין, האמת היא שזה גם הרגליים, אבל בוא נדבר רק על הידיים. יש בעצם האדם 3 דברים. האיברים הפנימיים שלו, שלא רואים אותם בכלל. כשמתחיל מזה שאתה מפותח את הפה, יודע שיש בפנים משהו, משם זה אפשר להתקדם הלאה בפנים. זה הכי פנימי. אחר כך הגוף של האדם. הגוף של האדם, מה החלק החשוב של הגוף? מהראש ועד? ועד איברי הרבייה. זה אני. הידיים והרגליים זה משהו שהוא יוצא מהגוף החוצה הרחוק, הוא יותר חיצוני. כי תגיד, זה חשוב שיהיה לך ידיים ורגליים? כן, זה חשוב מאוד, אבל אתה יכול לחיות היטב בלי זה. זה חשוב מאוד כדי לעשות דברים בחיים, כדי להגיע לכל מיני מקומות. אבל בעצם, מצד עצם החיים, מיותר לגמרי. אני לא צריך ידיים. אני לא צריך רגליים, אני יכול לחיות היטב, אני יכול לעשות דברים, אני יכול לחיות היטב. אני יכול לאכול ולחשוב ולנשום ולהביא צאצאים לעולם. אני לא יכול ללכת, אני יכול לעשות דברים, זה מאוד קשה, אני אעזר באנשים, אין בעיה. אף אחד לא יכול לעזור, אף אחד לא יכול להחליף את הלב של האדם ולא את המוח ולא את הריאות. לא את הכליה ולא את הכבד, לא את הטרסטריון. אבל ודאי שאני יכול לעזר באנשים, אינני צריך רגליים וידיים. אם יש לי הרבה כסף, כי ירשתי. אני אזכור מלא פועלים, עובדים, משרתים, אני אחיה טוב. בסדר? אז זה יותר חיצוני. כי זה יוצא מחוץ אל הגוף. בסדר, שמתם לב? פנימיות, הגוף עצמו והיציאה החוצה. ישנה הלכה מרתקת בהלכות טבילה במקווה. ההלכה אומרת, בית הסתרים אינו מקבל טומאה. כמו של דבר. שמה שנטמע באדם זה רק החלק החיצוני הגלוי, החשוף. אבל החלקים הפנימיים לא נטמעים. שלא תאמר שאדם שנכנס למקווה, אישה שטובלת לנידתה, לא צריך לפתוח את הפה בתוך המים. כדי שאסור שיהיה חטיצה. צריך שכל החלקים של הגוף יבואו במגע עם המים. אז אולי אני צריכה לפתוח את הפה ולהקפיד שהנחיריים יהיו פתוחים, שהאוזניים יהיו פתוחות, תמיד פתוח. כדי שהמים יעברו לכל מקום שיכולים לבוא. לא. אומרת ההלכה שכל המקומות שאני יכול לסגור אותם, שהם פנימיים, הם לא בכלל לא טמאים. הם אף פעם לא טמאים. לא צריך לתאר אותם. אתה צריך לתאר רק את החיצוניות, אם נטמאת. אומר המהר"ל, בזה נעצור היום. אם כן, יש לנו שלוש מדרגות באדם. הפנימיות שלו לעולם לא מקבלת טומאה. אז זה נאמר, נשמה שנתת בי, איפה הנשמה נמצאת? בתוך הגוף. אז כל מה שקשור לתוך הגוף הוא מואר מאור הנשמה. הוא בעצם חלק ממנה, מבחינה פנימית. ובעצם הוא לא נטמע אף פעם. מה יוצא הנשמה? כן, אבל... כן, נכון, לכן, אתה צודק, לכן אדם מת מקבל תורה. הנשמה היא בעצם, כאילו הפנימיות, החלקים הפנימיים שבגוף, הם מרמזים על הנשמה, ואין תורה שם. הגוף עצמו, הוא יכול להיות תמה, יכול להיות לא תמה, תלוי. אם הוא בא במגע עם תורה, עם נבלה, אם הוא בא במגע עם תורה כלשהי, שכבת זרע, הוא תמה, אבל אם לא, הוא טעה. ואילו הידיים גזרו חכמים שהם כל הזמן טמאות, אלא אם כן. זאת אומרת, הגוף טהור, אלא אם כן הוא נטמא. הידיים טמאות, אלא אם כן הם נטמאים. הפשט. מה הסוד הזה? שלושה חלקים. הפנימיות לעולם טהורה. הגוף, חצי כוח. הוא כמו הטבע. פעמים יותר... הידיים, מה תפקיד הידיים? קודם זלזלנו בידיים. מה עכשיו התפקיד האמיתי של הידיים? לשנות את העולם. יש שיר של נעמי שמיר. ואלה הידיים, עוד לא אהבתי די. עוד לא נה 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 נה. שיר זה מדבר על כל מה שלא הספקתי לעשות. ואלה הידיים. מהידיים האלה אנחנו יוצרים. אנחנו מתייחסים אל הטבע. כמו פלסטלינה, והופכים אותו מעץ ואבן לאייפון ופצצת אטום. זה בידיים. זה במוח, אבל המוח לא עושה את זה. מה שעושה את זה בסוף דבר זה הידיים. ולכן היכולת לשנות את הטבע היא יכולת מאוד מאוד מסבעייתית. חייב לתאר את הידיים. לפני שתיגש לטבע, לשנות אותו. הטבע הוא אלוקי. אבל הוא גולמי. אנחנו מזלזלים בשינוי. אנחנו שייכים למזרח הרחוק, לתרבויות ההינדואיזם. לא, אנחנו בעד שהאדם יפעל בעולם וייצור בה, מתוך טהרה עצמה. כל זה דבר בהמשך.